שבת דף קי"ז מתניתין, מצילין תיק הספר עם הספר. אם יש דלקה מותר להציל את הספר תורה עם התיק שלו, עם הנרתיק, לא תגיד תשאיר את הנרתיק פה, תציל רק את הספר תורה עצמו. וכן תיק התפילין, התפילין מותר להציל את התפילין עם השקית של התפילין. והפי שיותר מזה, יש בתוכם גם כסף, יש בתוכם מעות, גם כן מותר להציל. ולהיכן מצילין אותם? למבוי שאינו מפולש, אפילו לשמה, למבוי שאינו מפולש, כלומר לא רק לחצר שהיא מעוררת פשיטה שמותר, אבל גם למבוי כזה שאינו מפולש, על פי כן מותר. בן בתרא אומר, אף למפולש, אפילו מקום כזה שהוא מפולש, זה היתר שלו פחות חזק, זה קרוב דומה כמעט לרשות הרבים. לא, בכל זאת מותר להציל לשם. למה? כיוון שמן הדין זה נקרא רשות היחיד, מותר להציל לשם. תנו רבנן, 14 שחל להיות בשבת, כיוון שהגמרא רוצה להביא בהמשך שהביאו ראייה ממשנה שלנו, אז גמרא עכשיו מזכירה סוגיה מנושא אחר. אם יום יוחל י"ד בניסן להיות בשבת קודש, ערב פסח להיות בשבת, הלכה קובעת ששוחטים את קורבן הפסח ביום שבת קודש, אבל צולים אותו רק במוצאי שבת, בליל הסדר רק אז מותר, כי השחיטה דוחה את השבת, כי אין אפשרות אחרת, אבל צליית הבשר אינה דוחה את שבת קודש. גם כאשר האדם שחט הבשר בבית המקדש, אומרת לנו בריתה, 14 שחטים בשבת, מפשיטים את הפסח עד החזה, דברי רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן ברוקה. מפשיטים את העור שעל הבהמה, מהרגליים, כלפי מעלה, מגיעים עד החזה ועוצרים. למה? למה מפשיטים אותו? כדי שיוכלו לקחת את החלב ואת הדברים האמורים לעות על גבי המזבח, ישר לקחתם. לכן חותכים מלמטה, למרות שהפשטת העור היא מלאכה בשבת, אף על פי כן, התורה הקדושה התירה את זה, כי צריך להקריב את הקורבנות, צריך להקריב את החלקים האלה, ולכן זה מותר. אבל עד החזה, יותר מזה, זה אסור. והחיים אומרים, מפשיטין את כולו, יכול להפשיט כל העור כולו, עד למעלה. שואת הגמרא ביש, למה על רבי ישמעאל בנו של רבי חנינא ברוקה, מובן מה הטעם שלו שהוא אוסר להפשיט כל העור, למה? דהא התעביד לצורך גבוה, כיוון שלמה אתה רוצה להפשיט? כדי לעשות צורך גבוה, לעלות על גבי המזבח. אם אתה מגיע עד החזה, זהו, לא צריך יותר מזה, אפשר כבר לקחת משם את החלקים שצריכים לעלות על גבי המזבח. אלא לרבנן, מה הטעם, מדוע החיים מתירים כל כך להפשיט את כולו? שני טעמים אומרת הגמרא, אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, דאמר קירא, כל פעל השם למענו, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, זה לכבודו. ואחר, מה למענו, מה הכבוד שלו יקרא? אז יש פה שתי פירושים, רבי יוסף אמר שלא יסריח, רבא אמר שלא יהיו קודשי שמיים מוטלין כנבלה. רבי יוסף אמר, מרגע שהעור מכסה את הבשר, זה מתחמם מעט, וזה יכול להסריח. אז מילא הבשר של הקדשים לא יהיה כל כך מכובד, לא טוב, אומנם אפילו ריח מועט, אבל לא, זה לא מתאים. ורבה אמר מסיבה אחרת, כאשר זה מחוסה ככה עם העור, אז זה נראה כמו איזה נבלה בהמה שמתה, ולכן זה לא מכובד. מהי בעיני הוא בין שני הטעמים האלה? איכא בעיני הוא דמנה הפטורה דדהבה, אינמי יומא דאסתנא. אם זה מונח על שולחן של זהב, לא שם את הכבש הזה עם העור שלו על הרצפה, אלא שם את זה על שולחן של זהב, לפי טעמו של רבה שאמר שלא קודשי המוטלים כנבלה, אז זה לא, עכשיו זה מונח מכובד מאוד, נמצא על שולחן של זהב, אז אין צורך להשאיר את העור. ולפי טעמו של רבי יוסף שאליהו הסריח, אז עדיין יש חשש, ולכן צריך להשאיר את הכל גם לפי דעת חכמים. אבל אם או מקרה אחר, יומא דאסתנא, יום כזה שיש בו רוח צפונית, רוח אוויר נעים מאוד, אז לפי טעמו של רב יוסף שאומר שלא יסריח, אז פעם אין חשש שמייסריח, מפני שזה רוח צפונית, אוויר נעים, כמו מקרר, אין בעיה, אז מלא לא צריך להפשיט, גם לפי דעת חכמים. ואילו לפי דעתו של רבה שאומר שלא תראה כנבלה, אז גם באופן כזה יש בדבר הזה בעיה, וצריך להפשיט. אומרת הגמרא, ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, היי פעל השם, כל פעל השם למענהו, מה יעביד לי? אומרת הגמרא, לפי דעתו, מה עם כל פעל השם למענהו? איפה, במה זה מתבטא הדבר הזה כאשר האדם שוחט את הכבש הזה? אם הוא לא מפשיט את כל העור, במה זה מתבטא? תרץ הגמרא שלא יוציא את האימורים קודם הפשטת העור. מה היא טעמה? אמר רב הונא בריה דרב נתן משום נימין. אומרת הגמרא שכאשר האדם הזה לכאורה רוצה להוציא את האימורים, לא צריך אפילו להפשיט את כל החלק עד החזה. אפשר פשוט לעשות חתך בבהמה, להוציא את האימורים, וזה הכל. בלילה תתחיל להפשיט את העור. אבל זה לא טוב. למה? כמו שגומת משום נימים, כאשר יוציא את האמורים משם, השערות ידבקו באותה אמורים שעולים על גבי המזבח. ולכן הוא אומר, משום פעל השם לכל פעל השם למענהו, אז תפשיט את האור, אבל רק מה שצריך לקודשי שמיים, דהיינו עד החזה, מעבר לזה, לא צריך יותר להסיר ולהפשיט את האור. שאלה קטנה פה, לכאורה קושיה עצומה. מה הוא שואל, מה יעביד להם, מה יעשה עם הפסוק הזה? לכאורה הפסוק הזה, מי אמר שבכלל, יש בו עניין, לעניין שאתה תעור, אולי כל פעם של מענה, או דורשים את זה לכל מיני דברים אחרים, שאדם יקנה תלית נאה, או כל מיני הלכות אחרות, למה זה קשור לכאן? אבל תוספות בתחילת פרק אלו מצויות, ועוד כהרבה מקומות כאלה שס אמרו, שאפעים השואל הוא גם כן העונה. כלומר, השואל הוא ידע מראש תשובה, רק הוא הציג את דבריו בצורת שאלה ותשובה, גם פה אצלנו. בעצם, הוא ידע שרבי יוחנן, שרבי ישמעאל, הוא סובר שלהוציא את האמורים, למה? כמו שאמרנו, שלא יהיה נימים. אז הוא הציג דבריו בצורת שאלה, כביכול, מה יעשה עם פסוק השם פעל השם למענהו? ואז הוא עונה בגלל הנימין. אבל לולא זה, לא שאלה כבר תשובה, הוא לא ישואל. גם בהמשך מיד נראה עוד קטע כזה, מה יהדרו לחבריה? מי אמר שיחזירו לו? ובהמשך הגמרא כן אומרת שמה, פליגי בתרתי, לכאורה כל זה לא מובן. מי אמר שבכלל ככה ענו, ואנחנו מנסים להסביר את ההמשך שלנו. אלא הכל באותה דרך שאמרנו מקודם, שהשואל ידע מראש את התשובה. רק הוא ניסח את זה בצורה של שאלה ותשובה. נעבור לקטע הבא. אמר רב חסדא אמרו עוקבי, מה יהדירו לחבריה לרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוקה? מה ענו לו כשהוא אמר להם, מה פתאום, הרי הפשטת האור הזו מיותרת, מה ענו לו חכמים? הגמרא אומרת, ענו לו ככה, אך יקרא אמרי לי, אם הציינתי כספר עם הספר, לנפשית הפסח מעורו. אמרו לו, תראה, אתה יודע הרי שכאשר יש תיק של ספר תורה, ויש בתוכו ספר תורה, נפלה דלקה, מצילים גם את התיק. אז גם פה אצלנו, מה אנחנו נעשה עכשיו? פני כבוד שמיים, מצילים גם את התיק. אז גם פה אצלנו עכשיו מה נעשה? ניקח, נפשית את כל האור כולו, פני כבוד שמיים. הגמרא שואלת, מדמי, הטעם, טלטול, הכה, מלאכה. שמה בסך הכל התארנו לעשות טלטול של אם מצילים תיק הספר עם הספר, לנפשית את הפסח מעורו, מדמי, הטעם, טלטול, הכה, מלאכה. אמרו חכמים, הרי מצילים תיק הספר עם הספר, למרות שיש בתוכו כסף. אבל שם הכסף זה סך הכל טלטול של מוקצה, זה יסרו דרבנן. אז בני כבוד שמיים התירו. אבל כאן אצלנו, אתה רוצה להתיר, להפשיט תעור, הפשטת תעור, זה אחד מלמיטת אבות מלאכות. איפה מצאנו שמותר לעשות כדבר הזה? אז מה אם כלך ההורה, מה אם משיבים לו בכלל לרבי ישמעאל? הגמרא מתרצת, לא. אמר רב אשי בתרתי פליגי, פליגי בטלטול ופליגי במלאכה. ואחרי כאמרי לאם הצילין תיק הספר עם הספר, לא נטלטל עור אגב בשר, אתה צודק. לגבי האיסור של המלאכה, של המלאכה שהפשטת העור, הם לא השיבו לו על זה. אבל רבי ישמעאל מרוקה אסר עוד דבר אחר. כאשר יש פה את הבשר שמחובר לעור, לפי דעתו אם הקורבן הזה כרגע נמצא בשמש, אסור לטלטל אותו. למה? מפני שזה מוקצה, אז לכן אסור לגוע בזה. על זה אמרו לו חכמים, על הדבר הזה, הנקודה הזאת, על טלטול של המוקצה, אז זה אמרו לו, אז מה יש? פני כבוד שמיים, צריכים לטלטל את היתר, להתיר לטלטל את העור הזה עם הבשר, למה? כמו ששמה, טלטלנו את התיק של הספר, למרות שיש בתוכו כסף, עם הספר, גם פה נתיר לטלטל את העור הזה עם הבשר, נתיר את אותו ביחד, למה? פני כבוד שמיים. הגמרא אומרת, מדמי, הטעם נעשה בסיס דבר המותר, החה נעשה בסיס לדבר האסור. מת הגמרא, מה הקשר? תיק הספר הוא נעשה בסיס לספר תורה, ולכן מותר להציל את התיק, אגב הספר תורה. אבל פה אצלנו העור הוא מוקצה, והבשר שלו קורבן פסח גם הוא מוקצה, כי הרי אי אפשר לאכול אותו עד מוצאי שבת, עד אל הסדר. בשבת אסור לאכול ממנו. אז זה מוקצה, אז זה אדרבה, זה בסיס דבר האסור, אז איך אתם רוצים להגיד, כמו שהשתרנו שם לטלטל תיק הספר עם הספר, יהיה מותר גם פה לטלטל את התיק הזה איתו. ואת הגמרא, לא, אלא ככה, אלא הריקה אמרי לי, אם מצילין תיק של ספר עם הספר, רפי שתוכו מעות, לא נטלטל עור, אגב בשר. לא, אומרת הגמרא, אם יקשו לו, לא כאשר אין בתוך התיק הזה כסף. יש תיק הספר עם הספר, יש שם גם כסף, אז הנה ראינו כאן, שיתרנו לטלטל, למרות שהתיק הזה שבתוכו בסיס גם דבר עשו שם הרבה כסף, בכל זאת זה מותר. ואם כן, מי אמר לך איך אתה רוצה ללמוד מכאן להתיר את הטלטלת העור עם הבשר? הגמרא עדיין שואלת, מדמי, הטעם נעשה בסי דבר האסור ולדבר המותר. שם הייתה עונת הטל תתיק שיש תוכו גם כסף, דבר האסור מוקצה, אבל גם שם גם ספר תורה, בסי האסור והמותר, טוב, איתרנו. אבל אחר, כולו נעשה בסי דבר האסור. פה העור הזה בסיס אך ורק לבשר, והבשר הוא מוקצה בשבת. כיוון שאי אפשר לאכול אותו, הוא קורבן פסח, שאי אפשר לאכול אותו רק בלילה. אז מנין לך איך, איפה מקור שלך להתיר? אלא גם אומרת לא ככה, הכי כאמרי לי, אם מביאים תיק שיש בתוכו מעות, מעלמה, להציל בו ספר תורה, לא נטלטל עור, אגב, בשר. ואתה גמר, לא ככה, החיים ענו לו אחרת. אמרו לו, אם יש לאדם איזה תיק נסיעות, ויש בתוכו כסף, ואדם יש לו פה ספר תורה, הוא רוצה להציל ספר תורה, מה הוא עושה? רץ מהם, לוקח תיק נסיעות, שם בתוכו את הספר תורה, ורץ עם זה החוצה. לקחת ספר תורה לבדו, הוא לא יוכל, זה ייפול לו באמצע. הוא מכניס לתוך התיק נסיעות, וסעית, למרות שבתוך התיק נסיעות זה שמה כסף, וזה מותר, כדי להציל לכבוד שמיים. אז הוא עדים פה יצא, אני מותר להציל, לטלטל את העור הזה עם בשר שעליו, למרות שהכל מוקצה, מפשום כבוד שמיים. הוא אומר, טוב, ראייה יפה, אבל היא גופה מנהלן. מי אמר לך שבאמת מותר לקחת את התיק נסיעות, לשים בתוכו את הספר תורה, למרות שבתוך התיק נסיעות זה כסף? מנהלן, אלי, אם תגיד לי, דימיד אחד, אית בהלה שדי להו, איתו ינמי מייטינן, מדמי התם עד אחי ואחי נפלד לך, אחד, אחי ואח, עד אחי ואחי, לשדינן. ואת הגמרא, אם תגיד לי, יש מעין סברה, מעין להתיר, הסברה היא פשוטה. כמו שכאמרנו, השתיק הספר עם הספר שתוכו מעות, לא צריכנו אותך לזרוק את הכסף, אלא מותר לך לקחת את התיק עם הכסף שבתוכו. אז גם פה אצלנו מותר להביא תיק נסיעות, שיש בתוכו כסף, ולשים בתוכו את הספר התורה. אם זה המקור שלך, כי אתה אומר שניהם שווים, ואת הגמרא, זה לא ראיה. שמה אדם יש לו תיק ספר תורה בתחוש כסף. לא הצרחנו אותך לפתוח את ספר תורה, להוציא את הכסף לפנים ולזרוק, כי לפעמים בזמן הזה יכול השלום לפרוץ זלקה, לגוע בספר תורה ו... אבל כאן מדובר אדם שהולך מביא תיק. כשאתה מביא את התיק ואתה פותח את התיק, אתה כבר פותח אותו. אז אם ככה תוציא באותה שעה את הכסף. מי אמר שמותר לטלטל אותו עם הכסף? אלא אמר מור ברב השיעי לעולם כדאמר מינן מעיקרא, עוד ככה שאלה אחת טלטול ואחת מלאכה. כי גון דלקרא בעילא לעור, לעולם לא ככה, הם באמת רצו ללמוד מכאן שיהיה מותר להפשיט את העור. כמו שהסברתי מקודם, היה קבלה באדם שחכמים ענו לו, מצילין תקסר עם הספר, אבל לא היה ברור מה התשובה שענו לו בדבר הזה. אומר מור ברב השיעי, הם אמרו לו, ראיה לכך שמותר להפשיט את כל העור כולו, עד למעלה, כולו קודם, לא רק עד החזה. הנה, אמרו לו, כמו שמפני כבוד שמיים, מצילין תיק הספר עם המעות שבתוכו. גם אצלנו יהיה מותר, פני כבוד שמיים, להפשיט את כל העור כולו. ואם תענה, תאמר לי, רגע, אבל לכאורה, מה הראיה? מה הראיה משם לכאן? הרי שם זה רק מוקצה, אז מוקצה, החיים יתירו, זה לא איסור דאורייתא. אילו הפשטת העור, זה איסור דאורייתא. איפה מצאת שמתירים איסור דאורייתא מפני כבוד שמיים? אז אומר מורה ברבשי, התשובה לכך היא, מפני שגם פה זה לא איסור דאורייתא. כי כאן מדובר שאדם שמפשיט את העור של קורבן פסח, הוא לא ישתמש אחר כך בעור הזה. אז אם כן נמצא, זה נקרא המלאכה שנצחה לגופה, הוא לא צריך לדעת את העור הזה. הוא לא, בכלל לא מתכוון, אתה מדייק, לא בנך זכבה. הוא לא מתכוון בכלל לעור הזה, הוא לא מתכוון להשתמש בו. מקשה הגמרא, אז מה יש אם הוא לא, הוא לא מתכוון בשביל העור? אבל הרי הבאיה ורבה דאמרי תווי הוא, מודה רבי שעון, פסיק קשה ולא ימות. הרי מכל מקום, למרות שהוא לא מתכוון לכך, אבל כיוון שבפועל נעשה פה, יש פה עור עכשיו שהוא יפה וטוב ומוכן וראוי לעשות בו מלאכה, אפשר עכשיו לכתוב איזה ספרים, אפשר לעשות מזה להבדיל נעליים, אפשר לעשות מכל מיני דברים, נודות יין, אפשר להשתמש בעור הזה. אפילו שלא מתכוון להשתמש בכך, אפי כן, הדבר הזה יהיה אסור. בשביל הגמרא, דשקילה בברזה, מה הכוונה? באמת, לא הכוונה, לפי דעת חכמים מפשיטים אותו, את העור כולו, ומשאירים אותו כולו ככה שלם. אתה צודק, באופן שכזה, יש פה איסור מלאכה. מה, נתיר מלאכה שחילול שבת, הפשטת העור פני כבוד שמיים? אסור. אלא, אומרים חכמים, מה יעשה? כשהוא חותך את העור, מפשיט אותו, יעשה אותו חתיכות קטנות. חתיכות, 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 חתיכות. כל חתיכה מקלף וזורק, מקלף וזורק, מקלף וזורק. וממילא, ובעצם כל החתיכות האלה כולם לא ראויות למלאכה. וכיוון שהן לא ראויות למלאכה, אין פה איסור מן התורה. אז נכון, זה רק מיותר, תרחה יתרה. על התרחה יתרה הזו אמרו חכמים, צריכים להתיר את זה פני כבוד שמיים. כמו שראינו שהתירו לטלטל את תיק הספר עם הספר, למרות שיש בתוכו מעות, למה יש פה איסור דרבנן של טלטול המועות? התירו איסור דרבנן מפני כבוד שמיים. גם פה נתיר איסור דרבנן מפני כבוד שמיים. ולהיכן מצילין אותן? הכי דמי מפולש, הכי דמי שאינו מפולש. אמר רב חסדא, שלוש מחיצות ושני לחיין, זהו מבוי שאינו מפולש. שלוש מחיצות ולחי אחד, זהו מבוי המפולש. ותרווי הוא הליבה דרבי לעזר דתנן. הכשר מבוי, בית שמאי אומרים לחי וקורה, ובית הלל אומרים או לחי או קורה. רבי לעזר אומר, שני לחיים. אומרת הגמרא, למדנו כאן משנה, שלכאן אפשר להציל, צריך להציל את הספר תורה, אפשר להציל אותו לפי דעת, תנא קמא, מותר להציל אותו רק למבוי שאינו מפולש. לפי דעת בן בתרא, רבי יהודה בן בתרא, מותר להציל אותו אפילו למפולש, שזה יותר חמור, גם לשם מותר. שאלת הגמרא, מה זה המפולש ולא מפולש, שנחלקו בזה תנא קמא ורבי יהודה בן בתרא? מת הגמרא, שניהם סורים כדעת רבי אלעזר, ומה מדובר כאן? שלוש מחיצות מהחצר שלהם היו יוצאים לתוך מבוי, סמטה, ומהמבוי הזה היו יוצאים בעצם לרשות הרבים. מעיקר הדין מדין תורה, המבוי הזה היה נחשב כמו רשות היחיד. אבל חכמים הצריכו לעשות בו כל מיני תיקונים, כדי שיראה לאנשים שזה הדברים האלוהים שגרמו היתר לטלטל בו. כי אם לא כן, יבוא אנשים לטעות להגיד כמו שבמבוי מותר, יהיה מותר לטלטל גם ברשות הרבים. לכן חכמים אסרו את זה. שואלת הגמרא, מה זה נקרא מבוי מפולש? מה זה נקרא מבוי שאינו מפולש? אז דם מראים לסמטה הזו, למבוי הזה, יש שלוש מחיצות. מה שנקרא בשפה שלנו, רחוב חד צדדי. בצד שלו בסוף הוא סגור לגמרי, סגור, סגור עם אבן, עם קיר שם. ופתח שמשם יוצאים שתי רבים, עשו לו שני לחיים. לחי זה כמו עמוד כזה, כמו לחיים של בן אדם. אז שני לחיים, לחי מהצד הזה של הפתח, ולחי מהצד השני של הפתח. באותו פתח שני לחיים, כי זה בעצם צריך להיות ההיתר שלו. זה נקרא מבוי שאינו מפולש, שבזה רק לשם לפי דעת חכמים, תנא קמא, מותר להציץ אותו לשם. ואילו אם עשה לו רק לחי אחד, אז בעצם זה לא כהלכתו. אף כן בן בתרא אומר שמותר חכמים הקלו, ומותר להציץ שם כתבי הקודש. יותר רבה, היו בן תנא קמא בן בתרא, שניהם הולכים כדעת רבי אלעזר, שמעיקר הדין צריך לעשות היתר, צריך לעשות לחי מצד ימין של הפתח, לחי מצד שמאל. דתנן, הכשר מבוי, בית שמאי אומרים, לחי וגם קורה. ובית הלל אומרים, לא, מספיק אחד, או לחי או קורה. לחי אחד, כל זאת תנא קמא. רבי אליעזר אומר, לא, כדי להתיר מבוי צריך, לפי דעת בית הלל, שני לחיים, לחם ימין ולחם משמאל, ככה דעת רבי אליעזר, שצריך להיות שני לחיים. אם כן, תנא קמא ובן בתרא, שניהם סוברים, צריך שני לחיים. אז אם אדם עשה רק מצד אחד בלבד, לפי דעתו הנקמה זה אסור, כי זה לא מבוי כהלכתו. לפי דעת בן בתרא מותר, הקלו חכמים מפני הצלת כתבי הקודש. אמר לרבה, שלוש מחיצות ולחי אחד מפולש כרית ל... גם אם נאמר שזה חכמים יחמירו בדבר הזה, זה נקרא מפולש שחכמים לא יחמירו, אולי יחמירו בדרך כלל, אבל בשביל כתבי הקודש גם בזה יחמירו, זה נקרא מפולש שזה אסור. ועוד, אם דובר כאן שיש פה שני לחיים, אם כן, לרבנה הציל תוכו החליל משכין. מה מיוחד כל כתבי הקודש מצילין? מותר להציל אפילו חליל משכין, הרי זה יותר גמור. זה כמו שאתה מטלטל מהבית לתוך החצר שלך, זה מותר גמור, מה הבעיה? אלא מה רבה, שתי מחיצות ושני לחיים, זהו מבוי שאינו מפולש. שתי מחיצות ולחי אחד, זהו מבוי המפולש. תרווי הוא הליבד רבי יהודה, דתניה, יתר על כן אמר רבי יהודה, מי שיש לו שני בתים בשני צדיר שתי רבים, עושה לחי מכאן ולחי מכאן, או קורה מכאן וקורה מכאן, ונושא ונותן באמצע. אמרו לו, אין מערבין לרשות הרבים בכך. מת הגמרא, רבה אומר, שמדובר כאן שהיה למבוי הזה בסך הכל שתי מחיצות. כלומר, זה היה רחוב כזה שהוא מפולש. יש כניסה גם מצד הזה של הרחוב וגם מצד השני של הרחוב. זה לא חד סטרי, לא, שני הצדדים, פתוח, הכל בסדר. וזה הולך כדעת רבי יהודה שסובר, שמה הופך דבר מרשות הרבים לרשות היחיד, אם יש לו שתי מחיצות מספיק, זה מחיצה ומחיצה ממולה, זה נחשב לדעת רבי יהודה, זה נקרא רשות היחיד. ככה אומר רבי יהודה, יתר על כן אמר רבי יהודה, מי שלו שני בתים, שני צדדים של הרבים, בית מהמדרכה הזו, בית ממול, המדרכה השנייה, שני בתים שלו, עושה לחי מכאן ולחי מכאן, דהיינו עמוד כזה מהצד הזה, עמוד מהצד השני, או קורה מלמעלה מכאן וקורה מלמעלה מהצד השני של הבתים, ובאמצע יכול ללכת. למה? הוא הפך על ידי זה את המקום לרשות שהיא מותרת, כאילו עשה פה עירוב. למה? כי אומר מדאורייתא, אם יש מחיצה מכאן, מחיצה מקבילה ממול, רשותי יחיד. דרבנן זה אסור. בסדר, תעשה קורה, לחי וקורה, זה נקרא כמו עירוב של העירוב מבואות, וזה מותר. זה דעת רבי יהודה. אומר רבה, גם תנא קמא שלנו באמת ירא מסכימים איתו, שזה נקרא בעצם רשות היחיד, נקרא מבוא, רק צריך לעשות לו תיקון. אז מה התיקון? אז מה התיקון? אומר ככה, שתי מחיצות ושני לחיין, אם עשו לו שתי לחיין, אז נחשב מבוא שלא מפולש, ובזה לכל הדעות מותר להכניס שמה. אבל אם עשה רק לחי אחד, אז זה נקרא מבוא המפולש. מבוא המפולש. אמר לה אביי, לידך נמי לרבנה נציל לתוכו וחלין ומשכין, אם כדבריך עדיין יש פה קושייה. הרי במקרה שלך, לפי דעת חכמים שמצריכים שני לחיים, אז אם יש פה שני לחיים, אז זה כבר נחשב כמו מבוי רגיל, מבוי גמור, כמו, אז מותר, לא דווקא כדבי הקודש, כל דבר מותר. אז אם כן, מדוע באופן הזה, החיים אומרים כל כדבי הקודש מצילין? הרי לפי דעתך, זה יותר גמור. התוספות מקשים, בוא נתחיל אלה אמר רבה, מקשים, הרי לך הוראה, מה יענה על זה רבה? הרי רבה הוא בעצמו הקשת הקשבתי מקודם לרב חסדה. אז איך זה יכול להיות שהוא עצמו לא התכוון לענות אליה? תרצים התוספות, שרבה כוונתו לומר שהם סוברים, בעלמה הם לא סוברים להקל הלכה למעשה כדעת רבי יהודה. למרות שמעיקר הדין סוברים כמותו, אבל למעשה הם לא מקילים ככה. רק כאן לעיין כתבי הקודש, הם סוברים כדעת רבי יהודה, שאפילו רק שתי מחיצות בלבד, זו כנגד זו, אם יש שמה שתי לחיים, זה מותר בטלטול. סוברים בזה, מסכים לרבי יהודה. דווקא עיין כתבי הקודש, אבל לא כתבי הקודש, הם סוברים שיש להחמיר בדבר, ואינו מותר לטלטל, אלא אם כן, זה עשוי שלוש מחיצות. אז זה עצמו החידוש. והבעיה לא מסכים איתו. אומר, אם באמת זה מותר לסורים כדעת רבי יהודה, מקיים לגמרי. לא סורים כרבי יהודה, צריך להיות אסור לגמרי. אז אם כן, הבעיה דחה את דברי רבה. אלא מה רבשי, שלוש מחיצות, חוזר חזר להסביר כמו למה, כמו בחסדה, שלוש מחיצות ולחי אחד, זה מבוי שאינו מפולש. אם אפילו יש לחי אחד, נקרא מבוי שאינו מפולש. לא כדעת רב חסדה שאמר שני לחיים, לא. שלוש מחיצות, כמו שאמר רב חסדה, אבל לחי אחד, זה כבר מבוי שאינו מפולש, אפילו תנא קמא יתיר. שלוש מחיצות בלא לחי בכלל, זהו מבוי המפולש, שדעת רב חכמים, תנא קמא לאסור להעביר שם כתבי הקודש, ואילו באמת הרע מתיר גם בזה. ואפילו לרבי אלעזר דאמר, בעינן לחיים, שני לחיים, הנמילה לאוכל ומשכין, בספר תורה, בחד לחי סגי. אומר, בדרך כלל, שלוש מחיצות, רבי לעזר מה הוא סובר צריך שני לחיים, זה בשביל לעשות גם דברי חולין, אבל בשביל להציג כתבי הקודש, החכמים מתירים רק למבוי שאינו מפולש. מה כאן המבוי שאינו מפולש? שיש לו לחי אחד, לסתם דברים, דברי הרשות, דברי חולין, לחי אחד, זה אסור, כי מסורים בדעת רבי לעזר שצריך שני לחיים, אבל עין כתבי הקודש התירו בלחי אחד, בן בתרה הקל יותר, ואומר אפילו בלא לחי כלל, גם כן הדבר הזה מותר. מתניתין, מציעין מזון שלוש סעודות, הראוי לאדם, לאדם. אם אדם נפלה דלקה, אז הוא יכול להציל משם, אבל כמה להציל? אך ורק שלוש סעודות. למה לא להציל את הכל? הגמרא תעמוד ותסביר בזה, למה? מותר להציל אך ורק מזון שלוש סעודות בלבד, שיהיה לו לאוכל לשבת. מה זה, איזה אוכל? הראוי לאדם, לאדם, הראוי לבהמה, לבהמה. אם אדם יש לו גם בהמות, אז מותר להציל גם שלהם אוכל לכל השבת, לתוך הבהמות שלו. כיצד? נפלה דלקה, מתי בעצם איתנו שלוש סעודות? תלוי. אם נפלה דלקה בליל שבת, זאת אומרת, כמו שאמרנו, זה נמצאים, מזון שלוש סעודות. אבל אם נפלה דלקה בשחרית, מותר להציל מזון, רק שתי סעודות בלבד. ואם נפלה דלקה במנחה, הוא עדיין עוד לאחר סעודה שלישית, מציל מזון, סעודה אחת בלבד. כלומר, הכל כפי הצורך. רבי יוסי אומר, לא. כשהחכמים התירו מזון שלוש סעודות, לעולם מציל מזון שלוש סעודות. למה? כי אם אמרו שביום הזה מותר, אז לא מסתכלים על השעה. אכלת, עוד לא אכלת, אכלת בוקר, אכלת, לא משנה. אמרו חכמים, ביום הזה יש שלוש סעודות, אז זה היתר קבוע. גמרא, מי יחדה? בהתרה קטרח, נסריל תפה, אמר הרבה, מתוך שאדם בהול על ממונו, ישרית להתה לחבויה. הגמרא שואלת, הרי מדובר כאן שאדם הזה מטלטל מביתו למקום שמותר לו לטלטל. יש שם עירוב, הכל בסדר, אז למה מציע רק שלוש סעודות? שיציל כמה שהוא רוצה. אומרת הגמרא, לא, מפני שאדם בהול על ממונו, ומילא אם אתה מטיל אותי כמה שהוא רוצה, מרוב הבלבול והבהלה, יש חשש שהוא יבוא לכבות. וכשאתה אומר לו אסור, אז הוא כבר השלים עם העובדה שהוא לא יכול להציל, לוקח שלוש סעודות וזה הכל, לא יבוא חילה וחס לכבות בשבת. וכשאלו על זה אביי, אמר לה אביי אלא הדתניא, נשברה לו חבית בראש גגו, מביא כלי ומניח תחתיה, ומלבד שלא יביא כלי אחר ויקלוט, כלי אחר ויצרף, התם נעתם, מהי גזרה איכה? החנמי גזרה שמהביא כלי דרך רשות הרבים. שאל אביי, אם כי דבריך שהסיבה כולה של האיסור, בגלל שיש חשש מתוך הבהלה שלו, הוא יבוא לעבור על איסור? אם ככה, מה תענה על זה שכתוב, אם אדם שברה לו חבית בראש גגו? למעלה. אז מה עשה? מותר להביא כלי אחד, ולהניח תחתיה, שיקלוט כל מה שיצליח לשם, יין ישפך תוכו, מותר. אבל לא יביא כמה כלים, כלי אחר ועוד כלי, יצרף אותו, לא יביא כלי אחר ויקלוט, כלומר אם זה נשפח למרחוק אז הוא קולט, אבל אם זה נשפח צמוד כזה לדופן הגג ויורד למטה, אז מה צריך לעשות כדי להציל? לצרף, לצרף, כלומר לקחת כלי, ממש להצמיד אותו, לצרף אותו, להדביק אותו כזה לקיר, כדי שכל היין יזוב לתוכו. אסור להביא כלי ועוד כלי, רק כלי אחד וזהו. זה כלי, תגיד, אני רוצה לשתות בו לכבוד שבת קודש, אבל כמה כלים, זה אסור. לפי דבריך, שכל איסור כולו בגלל שמי יבוא לכבוד, כלומר שמי יבוא להגיע עדי איסור, פה אצלנו, איזה איסור יכול אדם להגיע? אומר, גם פה יכול להיות להגיע איסור, מה? יכול האדם הזה להביא כלים דרך רשות הרבים, כדי להציל את החבית שלו. גופה, נשברה לו חבית בראש גגו, מביא כלי ומניח תחתיה, בלבד שלא יביא כלי אחר ויכלות, או יביא עוד כלי אחר ויצרף. נזדמן לו אורחים, אם היו לו אורחים בבית שלו, אז מביא כלי אחר וקולט, כלי אחר ומצרף. למה? לכל אחד מזון של הסעודות. אבל לא יקלוט קודם כל ואחר כך יזמין אותם, אלא קודם כל יזמין אותם ואחר כך יקלוט. ואין מערימין בכך, אסור להערים. אסור להגיד, להביא אותם אורחים ובאמת הוא לא מביא אותם. לא, אלא יביא אותם באמת, יביא אותם וייתן להם באמת לשתות. משום רבי יוסי ברבי יהודה, אמרו, מותר להם להערים, מותר לאדם להביא אורחים, אם מזמין את כל השכים מהר מעטים תבוא, כן, 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 נבוא, בפועל לא יבוא, ואז ככה יישאר לך כל היין, זה אסור, טענה כמה. רבי יהודה יוסי אומר, כן, מותר לעשות את זה. אומרת הגמרא, לכאורה, תחלוק טענה כמה, ורבי יוסי יודע אם מערימים או לא, זה תלוי מחלוקת דומה מאוד. למה פלוגתא דרבי אליעזר רבי יהושע כמפלגי? דתניא, אם ביום טוב נפל לאדם בהמה, עכשיו רוצה לעלות אותה, זה מוקצה, בהמה הזאת, איך אתה מעלה אותה? יש בו טרחה, מה הדין? אותו ואת בנו שנפלו לתוך הבור. רבי אליעזר אומר, מעלה את הראשון מנת שוחתו, והשני עושה לו פרנסה מקומו בשביל שלא ימות. אם היה לך רק בהמה אחת, היית מעלה אותה ושוחט אותה, למה אני מעלה אותה? לצורך יום טוב, מותר. אבל אם יש לו שתי בהמות, למשל, הפרה שם נפלה, היא והוולד שלה. אסור לפי ההלכה לשחוט את הפרה ואת הוולד באותו היום. לא תשחטו, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אז כן, אתה לא יכול להגיד שנשחט שתיהם ביום אחד, היום ביום טוב. מקסימום זה אחד. אומר באמת, דעת הנקמה, רבי אליעזר מה אומר? יעלה את הראשון, ישחט, יביא את הפרה, ישחט אותה, וזה הכל. מה יעשה עם העגל? יעשה לו פרנסה, פרסם שלו, אמר, יביא לו כל צרכיו במקומו. רוצה להביא לו ספדר שלא לוקר לו שם, מהמים של הבור, בסדר. להביא לו לאכול, יביא לו שם. אבל אין דרך מה לעשות לעלות אותו למעלה. כי זה מוקצה, אתה לא יכול לעלות אותו. רבי ישוע אומר, מעלין את הראשון על מנת לשוחתו, ואחר שהיה תגיד, לא, זה פרה גדולה, מי צריך כל כך הרבה בשר? ומה יעשה? ואינו שוחתו, הוא מערים את העלין שנטוב יביא את השני, ואז אחר כך ישחט אחד מהם, רצה, זה שוחט, זה שוחט. מה ראינו מכאן? לפי את רבי ישוע מותר לעשות הערמה כדי להציל את הממון. לפי רבי אליעזר, אסור לעשות הערמה כדי להציל ממון. בדיוק כמו יוצא, לפי את הנקמה, אסור לאדם, להערים, להזמין, באמת, הם לא הולכים לשתות את זה. לפי דעת רבי ישוע, מותר להערים. חורז בעצם מחלוקת של התנאים האלו, זה מחלוקת בכך. אומרת הגמרא, זה לא נכון. ממאי, דילמה, עד כאן לה, כאמר רבי אליעזר התם, די אפשר בפרנסה, אבל האחד אלא אפשר לה. כלומר, אומרת הגמרא, ייתכן שבעצם, רבי אליעזר שהחמיר שמה, הוא יקל פה לעשות הערמה. דווקא שמה רבי אליעזר החמיר, כי הוא אומר, אחר הכל, אין פה יסד ממון. הרי אמרתי לך, אתה יכול לעשות לו פרנסה, אתה יכול להביא לו אוכל לשמה. אז בשביל מה סתם לתרוח לעלות את אותו העגל מהבור? לכן הוא אסר. אבל פה אצלנו, שהחבית של היין, אם לא נעשה הרמה להזמין כאילו אורחים, אז כל החבית של היין תלך לאיבוד. אולי רבי אליעזר יתיר לעשות הרמה. וכן, עד כאן לה כאמר רבי יהושע, יהיה לה משום דיקה צער בעלי חיים. אבל אחד דיקה צער בעלי חיים, לא. ועוד אפשר לומר סברה הפוכה ממש. שגם רבי יהושע שהקל שמה לעשות הערמה, פה יחמיר. למה? כי שמה זה לא רק בגלל הפסד ממון, אלא משום צער בעלי חיים. לכן הוא יתיר לעשות הערמה ולטלטל גם את הבהמה השנייה. אבל פה אצלנו, שבעצם אין פה צער בעלי חיים, סך הכל הפסד ממון, אולי רבי יהושע יאסור לעשות הערמה כאילו מזמין אורחים, בפועל לא מתכוון בכלל לתת להם לשתות. טוב, עוד הגמרא מביאה לנו דינים לגבי העניין של הצלה, של הדלקתן הרבנן, הציל פת נקייה, אבל לא יכול אחר כך להציל פת הדרה, פת שמעורבת בסובין, ניטל כל הדרה, כל יופיה ממנה, אז זה אסור, למה? כי הוא לא יכול להגיד, שמע, אני רוצה לאכול פת לא נקייה, אדרבה, אחרי שלך פת הטובה, תאכל אותה סעודת שבת. אבל אם אדם מתחילה הציל פת הדרה, פת עם סובים, יכול אחר כך להציל פת נקייה, למה? אני רוצה לומר משהו יותר טוב לשבת. וכן, עוד הכולה נוספת, יום הכיפורים קדוש פחות משבת, ולכן יכול אדם להציל, אם זה היה יום הכיפורים חליות ביום שישי, יכול האדם להציל לחם, מזון, בשביל סעודות שבת, למה? כי אם הוא לא יציל עכשיו, אז ביום הכיפור, יום שבת, לא יהיה לו מה לאכול. אבל לא משבת יום הכיפורים, אם נפלה דלקה ביום שבת, אסור להציל אוכל בשביל מוצאי כיפור. ואין צריך לומר משבת, אם נפלה דלקה בשבת, אסור להציל של יום טוב. ולא משבת לשבת הבאה. תנור רבנן, שכח פת בתנור. אם האדם הכניס לחם לתנור ביום שישי, לא תנורים כמו שלנו, תנורים כמו שלהם, שהיו מדביקים את הבצק ממש בגג של התנור. התנור כזה הוא כמור, ומדביקים ככה מלמעלה, ואחר כך חוכמה הגדולה היא לדעת איך להוציא אותו בלי שהלחם ייפול לתוך האש שלמטה. הדין אדם שכח פת בתנור וכבר נהיה שבת, קדש עליו היום. מצילין מזון שלוש סעודות, אוכל בשביל השבת מותר לו לצבל. מעבר לזה זה אסור, למה? כי אסור לאדם לעשות את הרדיית הפת. וגם אומרת הבריתה, אומר לאחרים, בואו ויצאו לכם, תקחו גם אתם שיהיה לכם אוכל לשבת. וכשהוא רודה, לא ירדה במרדה, אלא איך הוא יוציא את זה? בסכין. מקשה הגמרא, הנה, מה איסור לרדות במרדה? הרי זה לא חג למת תוות מלאכות. והתנא ורבי ישמעאל, כתוב בתורה לא תעשה כל מלאכה, אבל יצאת כעת שופר שאין בזה איסור מן התורה, והרדיעה את הפת, אין בזה איסור מן התורה. למה זה לא? שהיא חוכמה, נכון, זו חוכמה איך לתקוע, חוכמה על רדות את הפת, אבל זה לא מלאכה. אז אם כן רואים מכאן שאין בזה איסור, אם כן מדוע צריך לעשות, להוציא את זה עם סכין? שבה הגמרא, כמה די אפשר לשנות, יהיה משנה, כמה שאפשר לשנות, אנחנו עדיפים לעשות את זה על ידי שינוי, ולא לעשות את זה על ביד, במרדה. למרות שבאמת זה לא מלאכה, אבל כדאי לשנות, שלא יהיה כדרכו בחול. היום, אם יש לאדם בתוך התבניות של התנור, מותר להוציא את כל הלחם מפני שזה לא צריך מרדה, וזה לא מלאכה וגם לא חוכמה. אמר רב חסדא, לעולם ישכים אדם להוצאות שבת, שנאמר, והיה ביום השישי והכין את אשר יביאו, לאלתר. שמע, והכינו את אשר יביאו. איך שמביאים, באותה שעה כבר מיד מכינים. אז לכן אדם יעשה את כל הדברים שבת על הבוקר. אמר רבי אבא, בשבת חייב אדם למצוא על שתי קרות, משמע לחתוך שתי קרות. כשאדם עושה את הלחם משנה, מה שיחתוך אותם? למה דכתיב לחם משנה? ומלא אדם אוכל, תופס שתי ידיים בברכת המוציא, ומה שיחתוך שתיים, מזה או מזה. אמר רבי אבא, אמר רב אשי, אני חזן לרב כאן, ראיתי רב כאן, דנקת תרתי, ובצחד אמר, לקטו כתיב. בשעת ברכת המוציא היה תופס שתי לחמים ביחד, אבל כשהיה חותך, היה חותך רק מלחם אחד בלבד. קודם פוסקים ככה, שבשעת החיתוך שהוא חותך מהלחמים, יתפוס את שתי הלחמים יחד, אבל יחתוך רק אחד. כשהוא חותך לעצמו, או גם כשחותך לאשתו, יתפוס את שתי הלחמים יחד. אבל לחם כן חותך לכל בני משפחה, יכול לשחרר כבר את הלחם השני, יתפוס רק ללחם אחד ויחתוך אותו. אבל בשעה שהוא חותך את הלחם לעצמו, וכן גם על פי הריזה, גם כשחותך את הלחם לאשתו, יתפוס את שתי הלחמים שתפס אותם שעת ברכה, ויחתוך מאחד מהם. אומרת הגמרא, רבי זירא, שהיה עושה המוציא, היה חותך לעצמו הווה בצע כולי שירותי. היה חותך חתיכה גדולה שתספיק לו לא רק בשביל לטעום את עימה של המוציא, אלא חתיכה גדולה שתספיק לו לכל הסעודה כולה. אמר לי רבינה לרב אשי, איך ככה היה עושה רבי זירא? ומי החזיק רעב הנותק? כשאדם חותך כזאת חתיכה גדולה על ההתחלה, נראה כמו אדם רעב, רוצה לאכול, מכין עצמו כמות. אמר לי, כיוון דכל יומה לא עביד יעידנהו דכא עביד, לא מחזיק עמתה. כיוון שכל הזמן לא עושה כך, אוכל בעדינות. אוקיי, חתיכה קטנה, כזית, ועוד פעם כזית, ועוד פעם כזית. ועכשיו פתאום חותר עצמו חתיכה גדולה, אז זה נראה שהוא עושה את זה להראות חייבות של סעודת שבת. רבי עמי ורבי עשי, כי מכלל הוא, כיוון שגמרא הזכירה העניין של סעודות שבת, איך יהיה העניין של הפציעה, שגמרא הזכירה עוד דבר שקשור לזה. רבי עמי ורבי עשי, כי מכלל הוא רפתה דערובה שערו עילווה, אמרה הואי ותעביד בהחדה מסווה, להתעביד במסווה הרינה. כאשר היה להם פת של העירוב, דיינו יום טוב חליות ביום שישי, אז ביום חמישי, ערב יום טוב, עשו לחם בעירוב, לחם וביצה. ביום שבת, היו לוקחים את הלחם הזה ולא אוכלים אותו סתם, אלא היו עושים אותו לחם משנה לסעודת שבת. למה אומרים הועיל ונעשה בו כבר מצווה חמצה של העירוב, וגם כן נעשה בזה עוד מצווה נוספת, מצווה שנבצע על זה את הפת, מצווה של לחם משנה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.